אומרת, איזה מין תחרות כזאת, איזה מין בדיקה כזאת, ואם שלמה זה אולי רמוז בו. ושלמה היה איש חריף השכל ובעל תבונה, שלא נבצר ממנו דבר מאלו, הוא פתר בשכלו את הבעיות, והזכין את הרעיון שבהם והוציאו לאור. אז יכול להיות כאמור שזה רק סתם איזה מין בילוי מלכותי של אנשים אינטלקטואליים. ויכול להיות שזה היה גם כן, כשהיא באה לנסות אותו בחידות. הרי אחרי ששלמה עמד במבחן הזה, הוא זכה באמת לאושר גדול שמלכת שבא התירה עליו. זאת אומרת, אתה אינטלקטואל ששווה הדבר הזה. חידה, חירה, אינני יודע. יש עכשיו סיפור שלא כל כך יש לו יסודו במקרא, אבל קשור לענייננו. בימיו חי חמון בחור צעיר שפתר תמיד את השאלות הקשות שערך לפניו שלמה מלך ירושלים. וגם דיוס מזכיר את שלמה וכך לשונו. אחרי מות אביאל, מלך חירם, מלך חירם בנו, הוא הוסיף מזח בחלקים המזרחים של העיר והגדיל את הקריה וחיבר את המקדש האולימפי שעמד לבדו עם העיר במולדת המקום שביניהם אפר, דהיינו איך הוא גרם לאיזה שטח שם, וקידש את המקדש במתנות קודש עשויות זהב, ועלה על הלבנון, וקראתי עצים משבת מניין בתי המקדש. ומספרים ששלמה אשר שלט בירושלים, שלח לחירם חידות, וביקש לקבל גם ממנו חידות. ומי שלא יעלה בידו לפוטרן, חייב לשלם כנס לפוטר. וכשהסכים חירם לכך, ולא הצליח לפתור את החידות, שילם כסף רב. אחר כך פתר אבדמון איש צור אחד את החידות שהוא לפניו, אף הוא הביא חדשות ששלמה לא ידע לפוטרן, והוא שילם וישיב לחירם סכומים גדולים. יש מי שמנסה לומר שהסיפור, קודם כל הוא מייפה את זה, כדי שיהיה שוויון בין יהודים לבין גויים. כל הסמכתאות של סיפורים. מסתום, יש פה משהו. אולי ארץ כבול גם היא קשורה לתחרות הזאת. על כל פנים, עשוי בהחלט להיות ששלמה בחוכמתו, חוץ מכל העסקים, גם הקל הרבה את הלחץ הכלכלי, וגם את ההישגים באמצעות החוכמה שלו, משהו מעין שהיה בצל מלכת שבא. בסדר? עד כאן, במה שנוגע ליחסים שבין שלמה דוד למלך צור, לחירם, עסקים שאולי היה להם קצת מעלות, קצת מורדות, איכשהו והכלים בזה למקדש. חירם, חירום, עוד איזה וריאציות. עכשיו יש עוד מקום אחד בתורה. כתוב בתורה, ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו, ויתד איש הדולמי ושמו חירה. כל הסיפור הזה הוא תמוע. הרי מה קרה? המשך הסיפור ממשפר בראשית, שבביתו של חירה פגש יהודה את חותנו. הוא פגש שם בת איש כנעני ושמו שועה, ואת ביתו לקח. בסדר. את שם ביתו אנחנו לא יודעים. אז מילא לדעת את שם חותנו של יהודה זה נפקי מיני. אבל איפה הייתה הפגישה שלו עם החותן? מה היא נפקי מיני לששמו חירה? אחר כך זה נזכר פעם נוספת. מה נזכר? שכשהוא צריך, הוא וחירה, ראו הדולמי, עולים לגוז את הצון. והוא משתמש בשירותים שלו אחר כך, וזה לא עוזר לו, גמר. מה נפקי מיני? התורה הקמצנית הזאת לא אומרת סתם דברים. אם היו שואלים אותנו, יותר חשוב לדעת את שם המשפחה של הורי אשתו. אבל מה אכפת לי? איפה היה חירה? ומספרים חירה וחירה ראו וחירה ראו. היה לו חבר, היה לו הרבה חברים, מזל כן. המדרש כנראה הטרידה אותה השאלה הזאת. פעם נוספת, אמנם לא בשם, אבל כתוב ביחזקאל חפרת, בן אדם, אמור לנגיד צור, שם מיוחד למלך צור, כה אמר השם אלוקים, יען גבה לבך, ותאמר אל אני, מושב אלוהים ישבתי בלב ימים, ועלי בדמת אתה אדם ולא אל, ותיתן לבך כלב אלוהים. אז אנחנו שומעים מה שחזל אמרו על כמה וכמה מלאכים שעשו את עצמם אלוהות. השפע והביטחון, וההצלחה המיוחדת הזאת של מלך צור הביאו את המלך ללב רחב, נפש גדולה, הוא אלוהים. הוא אלוהים ימיים, הוא יושב בים, אף אחד לא יכול להפריע לו, הוא עושה עסקים טובים בלב ימים. במסגרת הקשיים או ההישגים הכלכליים האלה, הוא הגיע לתחרות עם ירושלים. אנחנו מכירים את זה ברש"י, רש"י בפרשת תולדות. לאום מלאום יאמץ. לאום מתוך לאום. לא חשוב עכשיו איך שאנחנו נבין את ההתחרות האלה של התאומים. אומר רש"י בשם חז"ל על יחזקאל חבב, צור היא מתברכת בלבבה, היא מלאה החורבה. אני אתמלא מהחורבן של הזולת. ומי הוא הזולת? ירושלים. לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים. וכיוצא זה גם הפוך. פתאום אתה שומע זוג מיוחד במינו. צור וירושלים המתחרות ביניהם. ובפשטות, עם מלאה החורבה, מתחרות ביניהם על הכתר הכלכלי. למרות שירושלים היא בין הרים וצור יושבת על חוף, הם נאבקים ומתחרים ביניהם עם מלאה החורבה. וזו התחרות כזאת שמגעת עד לידי כך שזה אל... זה מתחיל פה להיות מעניין. ירושלים בה נבנה בעזרת כסף צורי וחוכמה צורית מקדש לאל. וצור מדברת על היותה אל. ואז ממילא התחרות כבר גולשת מתוך מאבק ממוני, או מתוך מאבק כלכלי, או מתוך מאבק שלטוני, והוא כבר מקבל משמעות רוחנית. עכשיו אנחנו רוצים לסגור את הסיפור ולהבין מה קורה עכשיו עם חירה מלך צור ועם חירה רעהו הדולמי. אז כתוב במדרש, ויית אדיש הדולמי ושמו חירה, רבנן אמרי חירה הוא חירם, שהיה בימי דוד, שנאמר כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. למוד היה האיש הזה להיות אוהב לשבת הזה. זה כל כך מעניין מה שקורה עם שבט יהודה, שאפילו מאורע שהוא בכלל לא נראה לנו חשוב. יהודה עומד לשאת אישה. נכון, הוא שבגלל כל מיני גלגולים משפחתיים, בסוף יצא פרץ וזרח, וממנו יצא דוד. הידידות הזאת עם בית יהודה, שהגיע לשיא בימי דוד ושלמה, ובגללה אפשר היה לבנות את מקדש השם, היא התחילה מאות רבות של שנים, וכל ידיעה או רסיס של ידיעה, אפילו איפה נפגש יהודה עם חותנו, גם זה מסופר לך, זה היה חירה, וזה חירה, וזה... אמנם, רבי יהודה ברבי שמעון אמר, חירם אחר היה. בסדר? על דעתון דרבנן, חיה קרוב ל-1200 שנה. זה לא נשמע כל כך סגנון המדרש, זה כאילו הסיכום, תרף נראה. ועל דעתי דרבי יהודה, חיה קרוב ל-500 שנה. אז איך מסתדרים? אז הנה לנו סתום, הנה סתום. אתה קורא בפרשה חירם, חירם, מה, חירם? זה חירם, הוא כבר. אתה קורא בפרשת וישב, חירה, מה חירה? מי זה? סתום, אני יודע מי זה החירה הזה. הנה מתברר לך. סתום שמתפרש בעקבות חז"ל במקרא עצמו. אמנם, זה נשמע לנו פה תיאור מופלא. האדם הראשון לפי החשבון של חז"ל היה אמור לקבל 1,000 שנה. 1,000 שנים בין אחר כיום אתמול. ומתברר פה שאיזה גויציק לאחד כזה קיבל פה 1,200 שנה בשביל מה? על מי? על מה? אז יש בבעלי התוספות משפט אחד שהוא למעשה יסוד גדול בפרשת השתונים. הוא שמו חירה, וחירם היה מאותה משפחה. כי שם שאנחנו מבינים שחירם וחירם, או חירם וחירם, זה שם כמו שאמרנו, פרו אבי מלך, הייתה משפחה מכובדת, אצילית, בצור, חירה, חירם, לכאן ולכאן, והייתה ידידות עתיקה מאוד, בת מאות שנים, בין שני השבטים הללו, וכל המשפחה אוהבים שבט בני יהודה, ולכן היה חירם אוהב שלמה. אנחנו אמרנו שהוא היה אוהב אותו, מה הוא היה אוהב אותו עם דוד? כשהיה משבט יהודה, הוא באמת בתורה שלמה בפרשת וישב הביא כמה דברים, המדרש הגדול הוא חירה, הוא חירה מלך צור, ראה איך זכה להאריך ימים, זאת אומרת, המדרש הזה, או הפרשנות המדרש הזה, מה אומרת? הם גם עשו חשבון כמה שנים. למה? שמימיו היה מחבב לאותו שבט. ומעין זה שחירם מלך צור, איך ימים דבר בסרט קלה, ומסכת דרך ארץ וכו'. דמונה חירם מלך צור, בין שבעה שנכנסו בחיים לגן עדן. לא כל כך פשוט, זה גרסה לא מצויה. ספר כפתור בפרח, מאור עיניים, של רבזר עם הנאדומים. והנה כל המפרשים בבראשית רבה, הבינו דברי הבראשית רבה כפשוטם של דברים. שחירי חי קראו ליהודה ל-500 או ל-500, ומצאתי פירוש התוספות באדר זקנים, זה הפירוש הבנו שמבואר מדברי פירוש חדש, חירה משפחה. מבואר, דפירשו דברי הבראשית רבה, הוא חירם שבקנו שבימי דוד היינו אותה משפחה וחירם בא ממנה. וצריך לפרש גם סוף הלשון על דת הדרבנן חיה קרוב ל-11 ואין הכוונה על חירה עצמו אלא על המשפחה. לפי מנדה אמר זה לא אותו חירה, אז מהו הסיכום? הסיכום הוא על עריכות הימים של המשפחה. היינו שיחוסה נמנה י' מאות שנה ולרבי יהודה קרוב ל-500 שנה. עכשיו הוא משער, ואולי הלשון על דעתרון הוספה מהמסדר שפירש הדברים כפשוטו בכתב יד ילקוט לטה וצריך עיון. זאת אומרת, יש לנו כמה וכמה דברים שפלויני למד את המדרש, הוא אמר זה אותה חירה, אז עושה מיד חשבון. היינו לפי זה 1,200 שנה. מה עשה המדפיס שבא אחריו? לקח את האגב והכניס אותה לגוף המדרש. ככה הצעה של הרב קשר, סברה לפה, סברה לפה. על המדרש הזה יש ברשש. הרשש היה מיוחד בגישה שלו, וגם בנו, בנו רב מתתיהו שטרשון, שלמעשה הספרייה שלו, שהייתה ספרייה מיוחדת במינה, הייתה קיימת עד לשואה בווילנה. ספרייה מיוחדת. אז הוא מביא פה קרוב ל-500 שנה, אמר בני הרב רב מתתיהו, עיין רשי ותואר ומאוריניים, והנה בין לדעת רבנן, בין לדעת רבי יהודה חירם דה שלמה הוא חירם דה נבוכת נצר, תגם אנחנו נגיע אליו גם כן, לכן התפלם מה שכתוב בפסרת דרך ארץ, דה חירם מלך צור ירד בחייו לגן עדן, במה זכה לכל הכבוד הזה, דה לדעת חזל עשה את עצמו לאלוה, ואמר מושב אלוהים ישבתי, ונכניסה על אדם הראשון בשבילו, וכן בבראשית רבה, ואנוכי בשכבר הימים שלחתי את ידי להגיע, שצריך לומר חירם מצור, לא חירם מלך צור, אלא חירם היהודי, והוא אשר בנה בית המקדש של שלמה, ואם כל זה עדיין לא הונח לי, עד שזה מקרוב מצאתי בסבר כפתור בפרח, וזה לשונו מצאתי בנימוקי רב נחמן ריש מטיפתא דסורא, חירם מלך צור, עובד כוכבים גם הוא היה. והיינו דאמר כל זמן שאני משפיע לכם טובה, אתם ממתים עצמם, ונתתי גדולה למרוד, וחירם בכלל, הוא קידד את הסוף פרק כיסוי אדם, וחירם שהיה בימי שלמה, בן ישאל מנה וממתי נפתלי, והוא שנכנס בחייו לגן עדן בזכות הבית ששימש בו. ושמחתי מאוד שכיוונתי לדעת חד מכמי, אלא לפי הנראה דבריו מוסבים על המבוכה, לפי הנראה אשר הערנו עליה. עד כאן ההגעה של רבי מתתיהו שאביו הכניס את זה בתוך הרשש. על כל פנים בן עזר הקודש על פירוש המדרש כתוב כי חי שנים רבות לפי שהיה אוהב שבט יהודה וסייע את שלמה בבניינו, רואה במשימות סביבה לדחירם וחירם לאו אחד הוא, אלא דחירם מלך צור היה מזרע חירם שהיה למוד אותה משפחה. הנה עוד פעם פתרון אחד לסתומים. לא כל מה שכתוב בחז"ל בצורה בהירה, זהו זה, הכוונה היא לשייכות ביולוגית. במקרה שלפנינו זה נשאר במשפחה. שהייתה משפחה למוד להיות אוהב לשבט הזה, ולחיל חי שנים רבות והצליח במלכותו. ושמינן מיני מעלת השבטים שנדבקו בהם גדולי מלכות. כך גם יש בעיירות של המדרש המנוקד, אז הוא הביא שוב פעם את היסודות הללו, שכאן הוא הביא גם את ההשערה, בסוף הקטע אני קורא, לא שחי ממש אותם מספר שנים, אלא שושלת מלכותו ויחוזו נמשכה מספר שנים אלו, או קרוב ל-500. וחירם הוא כינוי למלכי צור, כמו פרעה למלכי מצרים ואבימלך מלכי פלישתים. בסדר. אבל עדיין אין לנו יישוב, בסדר. אז אנחנו יודעים שהייתה ידידות בין משפחת חירם לבין משפחת יהודה, וממילא דוד ושלמה שהם צאצאי יהודה, שם הידידות הזאת הניבה פרי אילולים בצורה של שיתוף פעולה כלכלי. אבל למה באמת מעניין אותנו שבבית יהודה היה ידידות עם חירה? על זה יש מאוד גדול בנציב. ויתן איש אדולמי ושמו חירה. כל עניין חירה שבפרשה לא נודע לאיזה עניין נזכר. כי גם שליחת הגדיל את אמר, מה לנו לדעת מי היה השליח? אלא בא ללמדנו. וכשם שבשעה בעת התנוצץ לידת משיח, היה על ידי סרסרות אדם גדול ונכבד, עד שיהודה התרועע עמו, כן יהיה לאחרי זה, כי בבניין בית דוד המלך יזדקק חירה מלך צור, ובמי המשיח כתיב היו מלכים אומנייך. אז הנציב אומר פה ואות עצום, הוא אומר בלשוננו, כל מה שקרוש קשור ליהודה ולמקדש הולך בגדול. זה לא יכול ללכת בקטן. חירם, המשפחה המלכותית הצורית הזאת, הבית שלה היה המקום שבו נפגש יהודה עם מי שעתידה להיות אשתו. כך זה הכל הולך. אז חשוב, הוא חירם, הוא משפחה מכובדת. אז אחר כך זה מגיע גם במקדש הדבר הזה. חירם, זה לא יכול להיות סתם. זה הולך בגדול. אלא שבזוהר, יש פה התייחסות, אם הולך בגדול, איך נכנס פה האלוהות, האלילות שהוא מעיל את עצמו. אז כתוב בזוהר, מושב אלוקים ישבתי, אותו פסוק ביחזקאל. והשם נתן חוכמה לשלמה, והיה שלום בין חירם ובין שלמה, וכי בין היי להי, איזה מין דבר, חצי הפסוק הזה, הקושיה של הזוהר. אלא כך למד, אני אקרא אולי בעברית, והשם נתן חוכמה לשלמה, וחוכמה זו במה ישנית אותה. אמר רבי יוסי, השליט אותה תחילה בזה, ששלמה עשה לחירם שירד מאותה מדרגה. חירם על פי התכונה שלו ועל פי ההישגים הכלכליים שלו, חשב את עצמו באמת למלך, וחשב את עצמו לאלוה. ושלמה ידע שהוא גוי עם כישורים, יש לו ידידות, יש חביבות במשפחה עם יהודה, יש איזה קשר גם עם אבא שלו וגם עם הסבא, הסבא יהודה בן יעקב. אז שלמה, כיוון שהשם נתן חוכמה לשלמה, הצליח שלמה להוציא אותו מן המלכודת הזאת של עבודה זרה. חירה מלך צור עשה עצמו אלוה, אחר שבא שלמה עשה לו בחוכמתו שירד מעיצה הזאת, והודה בשביל זה לשלמה. ומשום כך ואי שלום בין חירם ובין שלמה. שלמה שלח להיות לו שד אחד, הוריד אותו, קיצור שלמה, והוא חזר ממסע והודה לשלמה. הסבר בדברים האלה יש בספר קבלי שלא ראיתי אותו, רק אני מצטט אותו. ואי שלום, יש להבין מה הקשר לספר בשם תורת חכם, מה הקשר של חוכמת שלמה עם השלום שהיה בין שלמה לחירם. ויש לבאר על פי הזוהר, חירם עשה עצמו אלוה ושלמה המלך החזיר אותו בתשובה. ומתי יובן הדבר? מתחילה כשעשה את עצמו אלוה אסור היה לשלמה להתחבר אליו כלל, ומאחר והשם נתן חוכמה לשלמה, והוא בחוכמתו הוציא אותו מנשיבה מדורי גנום והחזירו בתשובה, וזה היה בכוח הסיפור על להלל, שאביו לא יכול לבנות הבית מפני המלחמות, והבטחת הקדוש ברוך הוא אליו כבנך אשר יבנה נורך. סיפור זה השפיע על חירם שיעשה תשובה, ואז ויהי שלום בין חירם ולשלמה. לפי זה אפשר להבין גם את הפסוק שקודם התקשנו בו, הוא אומר, ברוך השם אשר נתן בן חכם לדוד, מה החוכמה הגדולה? וזה ממהלך דיפלומטי. אז אם אתה אומר בפשטות, אבל אם אתה מחפש את ההסבר, אף לבופלה, הוא ירגיש שהוא נתן לי עולמבה. הוא ירגיש, אדם שעומד בקשרים, גם של חידות, לפי הפלאביוס, וגם של מסחר, וגם, לא יקבל ההשפעה משלמה, ויחשב בעצמו משוגס כזה שהוא אלוה. שלמה הוציא אותו משם, כיוון שהשם נתן חוכמה, והפטרה שלנו הסבר חדש, והשם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ובכוח החוכמה הזאת הוא גם הציל את חירם, ואז יש ידידות בינו לבינו בדברים האלה. יש בכלי יקר, בדרשות אבא מרי ראיתי כתוב שאם היות חירם דון לב שהוא מאותם שעשו התמאה מלואה, הנה שלמה, היקיפו בקושיות והוויות, וכאן אתה חוזר עוד פעם לחידות של פלאביוס, עד שהביאו לבנות הבית עצמו, וזה שנאמר, והשם נתן חוכמה לשנו, ומכלל חוכמתו הוא ידע לתווך שלום בין חירם ובינו, בארמימיותו של שלמה וחוכמתו. אלא שיש בילקוט איזה וורט יסודי נוסף. יש פה תיאור על האושר של חירם. חירם מלך צור היה גאה ומתגאה מאוד. מי עשה נכנס לים, עשה לו 4 עמודים של ברזל מרובעים ארוכים. יש פה סיפור עשה לעצמו, לא חשוב עכשיו, את כל האושר הזה. הכוונה היא ניצול של מעמדו וכו' וכו'. אני קורא באמצע. אמר הקדוש ברוך הוא לחזקאל, בן אדם אמור לחירם מלך צור, מה אתה מתגאה? ינו דשעתה. אמר לפניו ריבונו של עולם, איך אני הולך אצלו והוא תלוי באוויר? באותה השעה הביא הקדוש ברוך הוא רוח בציצית ראשו, אנחנו מכירים את זה אצל יחזקאל כמה פעמים, ואלה הוא אצל חירם. וכיוון שראה חירם ליחזקאל נבדל ונזדזע, אמר לו חירם, מי אלך לכאן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך ציווה אני, לך ואומר, למה אתה מתגאה? יהודה שהייתה. אמר לו, יהודה שאני, אלא שאני חי וקיים לעולם. מה הקדוש ברוך הוא מושבו בלב ימים, אף אני מושב יהיו לב ימים. מה הקדוש ברוך הוא שבעה ריקים, אף אני כאן, ולא עוד אלא כמה מלאכים מתו, אני קיים, וכן 120 מלאכים ממלכי בדוד, דיינו מדור דוד עד החורבן. זה שאומר 500 שנה, אומר שהוא היה בימי יחזקאל, הוא נגיצו. זאת אומרת, מדוד, כל תקופת בית ראשון, עד אחרי החורבן הוא עוד חיים. ו-11 ממלכי ישראל, ו-50 נביאים, ו10 כהנים גדולים. קברתי כולם ואני חי, הרי אל אני. מושב אלוהים ישבתי בלב ימים. למה יכול אדם להגיע? מתוך הישגים כלכליים, מתוך עושר, מתוך הישגים צבאיים. כך וכך דורות עברו. כך עליו, על משפחתו. הוא באיזה מקום שהוא מסביר לעצמו ומסביר לאחרים שהוא הופך לאלוה. אמר לו יחזקאל, והרי עמדו גדולים ממך ולא עשו כמעשיך. למה היה חירם דומה? לעבד שעשה לבוש לאדונו. כל זמן שהיה לבוש על אדונו, העבד רואה והיה מתגאה, עשיתי זה הלבוש לאדוני. אז המדרש מגלה פה את היסוד הפסיכולוגי. אמר חירם, שלמה המלך לא ידע לבנות מקדש. אני הוא שתרמתי לו את הידע הטכני. אני הוא שתרמתי לו הרזים מלבנון. אני הוא זה. ההישגים הטכניים שיש לי, לא השתמשתי בהם רק לאושר סתם. השתמשתי בהם לשם רוחניאס. השתמשתי בהם בשביל לבנות מקדש לאלוהי ישראל. ואם שלמה היה חכם, ויש לו ידידות כזאת, והשם נתן חוכמה, והסיר אותו מהמשוגסן הזה של להיות אלוה וכו' וכו', אז הוא היה ברמה, הוא פתר חידות, שלמה פתר לו חידות. היה ביניהם איזה שיח ושיג אינטלקטואלי. אז הוא פתאום התחיל לחשוב רק רגע, אני בכל אופן משהו, בלעדי התרומה של המשפחה שלי, לא חשוב עכשיו, זה חירם הוא עצמו, או המשפחה, זה הסתום שלנו, האם זה הוא ממש או המשפחתו, אבל למה יכול אדם להגיע? מה עשה האדון? שזה יפסיק לדבר שהוא עשה לי את החליפה הזאת, אני קורא הלבוש, ולא יהיה העבד מתגאה עליי, כך חירם היה מתגאה על ידי ששלח הרזים לבית המקדש, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מחריב את ביתי שלא יהיה חירם מתגאה עליי. יסוד מיוחד במינו. הסיבה שהקטע הזה במדרש אומר, למה חרב הבית הראשון? כי גוי היה שותף לו. והגוי הזה ראה את עצמו בגלל האמצעים האלה, ראה את עצמו מתחרה באלוהים. פעם ולתמיד, נוריד את זה ושיפסיק לדבר. שנאמר, פתח לבנון דלתיך, ותאכל אש בארזיך. ומה היה סופו? מי הוא זה שהחריב? נבוכת נצר החריב. איך נבוכת נצר משתרבב פה? הביא הקדוש ברוך הוא עליו נבוכת נצר. הוא בעל את אמו בפניו, והורידו מכיסו, והיה חותר בשרו כשתי אצבעות בכל יום ומדבילם בחומץ ומאכילם, עד שמת מיטה משונה. ואותם הפלטין, מה נעשה בהם? דיינו, אותה גאות כלכלית, אותו צור, קרא הקדוש ברוך הוא את הארץ, וגנזם לצדיקים לעתיד לבוא. הוא עשה משהו, ההישגים הכלכליים, ההישגים הטכנולוגיים זה ערך עצום, אלא אם אתה לא יודע להשתמש בו, אתה מתחיל להאמין באלוהים שבך, אין ברירה, להוריד אותך מן ההישגים האלה, אבל לא, 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 לא לוותר עליהם, צריכים צדיקים, צריכים שזה יהיה גנוז, כדי שיבוא הזמן שבו אפשר יהיה להשתמש בכל חוכמת הטבע, ובכל ההישגים הטכנולוגיים, ולא להתאפס לגאווה,
שעושה את האדם לאלוה ולהשתמש בו לשם שמיים. היום ונורא הוא, כתוב בחבקוק, ממנו משפטו ושאתו יצא. אז יש בה מדרש, ואני קורא פה מהפירוש, היום ונורא זה חירם מלך צור, דכתיב בן אדם, הנה חירם מלך צור, בן אדם אמור לנגיד צור, כה אמר השם מגיען גבל, ממנו משפטו יצא, זה נבוכת נצר, אמר רבי סימאון, מסורת אגדאי, חירם בעל אמו של נבוכת נצר היה, עמד עליו והרגו, עדה הוא דכתיב, והיוצא יש מתורך יחלתך. חשוב עכשיו בדיוק איך הצד המשפחולוגי הזה של לכאורה. מה השיג פה את חז"ל? החריב את ירושלים נבוכת נצר, נבוכת נצר מנסה להתמודד עם צור, ואיזשהו יש ביניהם יחס משפחתי, זה בנה צור, זה החריב. מה יש? השפע הכלכלי הזה הביא אותם על דעתם. וכל זה כתוב ברב צודק בחצי משפט. כל חוכמת שלמה המלך עליו השלום היה יודע גם כן חירה מלך צור, שהיה לעומתו זה לעומת זה. זה לעומת זה עשה אלוקים. בלי שום ספק, אם נתרגם את זה ללשון ימינו נאמר, ידע טכנולוגי, ניצול משאבים טבעיים, הישגים כלכליים, הישגים צבאיים, זה דברים נפלאים. אפשר לבנות בהם אפילו מקדש לאלוהי ישראל, אבל יכול להיות שבנקודה אחת פנימית יש שימוש בה כל ההישגים האלה בשביל מה, אז אני אלוה, אז אני בונה לפלטין, אז אני בניתי לו. זה לא אני, זה המשפחה שלי, זה המשפחה, יש במשפחה שלנו, יש בעם שלנו, יש בשבט שלנו, מין דברים כגון אלה, זה האסון הכי, אין ברירה, המקדש כזה צריך לחרב. הישגים טכנולוגיים כאלה, אם הם מביאים, אז יותר, אם מביאים לאלוהות של אדם, יותר טוב לוותר עליהם. אבל לא לוותר עליהם כליל, צריכים לקרוע אותם, צריך להוריד אותם מגדולתם ולגנוז אותם. יסודות גדולים בחינוך מודרני, במשאבים, בכלכלה, בהישגים. האדם המודרני למה מגיע? כשהגיע הלוויין הראשון, הראשון היה רוסי, הגיע לירח, אז חושוב היה אז ראש הממשלה הרוסית, אז הוא אמר, אנחנו מצדיעים לאדם, אלוהות מודרנית, מצדיעים להומינס, כוח האדם למה הוא מגיע, הוא בוקע לירח, הוא כובש את החלל, זה לא המודרני. בלב ימים ישבתי, למה זה יכול להגיע? ומה אנחנו אומרים? איזה הישגים מופלאים אפשר להגיע לחקר הטבע והחקר המסתורין שבטבע, גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. לכל אדם יש לו. המחשב, המחשף, הסלקום, כל הישגים נפלאים. למה הוא יכול להגיע? עבד זורי, עבד זורי ממש. ושיא עבד זורי שהוא עצמו אלו, הוא עובד לעצמו, הוא עובד למדע, הוא עובד לשכל, הוא עובד להישגים. עבודה זרה אולטרה מודרנית. צריך להיזהר, ואז לוקחים את המלוכה. ומה צריך לעשות? לדעת שהוא גנוז. הוא גנוז לצדיקים לעתיד לבוא. ומי שיש לו שכל, זה גנוז לו גם ברובה.